שלום עליכם, רעים ואהובים, יום חמישי בשבת, פרשת בשלח, אמנם קריאת חמישי כבר עוסקת כולה בפרשת המן. ובעזרת השם, מחר, ערב שבת קודש, נשלים ונעסוק בפרשת המן. אבל היום אני מבקש להשלים את האתמול ולעסוק בנחת קצת בשירת הים. שירה שיש בה הכל. שירה שאנחנו אומרים אותה כל יום ויום. שירת הים היא לא רק שירה ששרו במדבר, אלא היא בעצם חג בפני עצמו, חג שלם, שביעי של פסח. שום נס, עם כל גדולתו, לא קיבל חג בפני עצמו. אין חג לירידת המן. אין חג לעמוד הענן או חג לעמוד האש. אדרבה, אלה ליוו את עם ישראל 40 שנה, ודרכנו תמיד שאנחנו אומרים שנס מתמיד, קבוע, הוא יותר גדול. אבל אתם יודעים מה? אני רוצה להגדיר את השאלה הבסיסית על שירת הים, מהו התוכן הפנימי, מהי המהות של קריאת ים סוף, ומה שרו בשירת הים, מתוך דבריו של הרבי ימי השילוח, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, שהם דברים קצרצרים ומדהימים. וכדי לא לקצץ חלילה מכוחם, אני רוצה לצטט אותם. להבין עניין הנס מקריאת ים סוף. למה נקרא זאת נס? שאלה כמעט של גן. למה בעצם קוראים לזה נס? תשמעו עכשיו את המושג. הלא משה רבינו וגם כל ישראל הכירו מפורש שכמו שהשם יתברך ברא את הים, כן יכול לבקוע ולהוביש אותו. בעצם אנחנו מתרגלים כל יום להגיד על ניסיך שבכל יום אימנו תמיד. אז מה הנס הגדול? שמה? שהקדוש ברוך הוא יכול לבקוע את הים ולעשות אותו יבשה? נו, אנחנו יודעים את זה, הכל מה שהקדוש, אם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, יש מאין, אז הוא יכול להחזיר את הכל לעין. כי באמת, כל הניסים הם רק לפני דעת האדם, שהוא מורגל בהנהגת הטבע. אבל לפני מי שמכיר מפורש הכרת השם יתברך, למה זה נקרא זאת נס? המאה שלך יודע את התשובה, זה נס, כי זה מדהים שהים נבקע. בסדר, נו. בחדשות של היממה האחרונה היו לא פחות ניסים. הרבה ניסים, יש הרבה ניסים. מי שלא ראה מעולם הר מתפוצץ והופך להר געש, לא מאמין שזה יכול לקרות. לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, זה קורה. ההרים יכולים להעשן, ההרים נמלחו והגבעות המותנה, והים יכול להתייבש. מה מהות הנס? זה בעצם עומק השאלה. הרי יכולנו לצאת ממצרים באלף דרכים אחרות. מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא העביר אותנו בתוך הים בחורבה? מה הנס? ותשמעו את מה שאומר המאה השילוח. אכן עומק העניין בזה, שמשה רבינו בקע את הים, שישראל יהיו מנוסעים על כל התאוות שבעולם הזה, מנוסעים בסין, רם וניסה, שיוכלו להתגבר עליהם ולעבור בחורבה. אני עוד מעט אסביר את דבריו. כי השם יתברך הכניס כל העונג בדברי תורה, וישראל יגיעו לכל הטובות על ידי שיבחרו בדברי תורה, ולא על ידי ענייני עולם הזה. אנחנו מבינים מה נאמר פה? המים, ובעיקר הים הגדול, מסמלים תמיד את מקור העונג, התענוגים. ארבע יסודות יש, אש, רוח, מים ואפר, ואם בנפש האפר הוא יסוד העצבות והכבדות, והאש יסוד הגאווה והכעס, הרוח, ההוללות, המים הם יסוד התענוגים. ומי ים הם היסוד של העונג שכאילו אין לו סוף, העונג האדיר במילה אחרת. אתם יודעים מה זה תענוג במהות? התמכרות. התמכרות זה מושג התענוג העמוק, משהו שאתה לא יכול לעצור, משהו שאתה נכנס אליו והוא שולט בך, ואתה תיתן את חייך, את נשמתך עליו. אתה לא יכול לעצור אותו, אתה מכור אליו. זה עושה לנו בדרך כלל קונוטציה שלילית. ולכן אנחנו מחפשים מיליוני דרכים להיגמל מהתמכרויות. אתם יודעים מה קרה בקריאת ים סוף? הקדוש ברוך הוא הוליך את בני ישראל בתוך הים. בתוך המצרים, בתוך הים, בתוך המחירות, ההתמכרות, העונג הכי מוחלט, בתוך הים, אבל בחורבה. והוא נתן לנו כוח להתגבר על כל התאוות שבעולם הזה, לא על ידי שאני משבית אותם, כי אי אפשר לנצח התמכרות, כי אני מכור. אפשר לנצח התמכרות רק בדרך אחת. בהתמכרות, התמכרות יותר חזקה. אבל התמכרות היא דבר שהוא לא בבחירה. הרי כשאני אומר שאני מכור למשהו, אני אומר, זה שולט בי. והקדוש ברוך הוא חידש בעולם חידוש. אפשר להתמכר בבחירה. ואחרי שאתה בוחר, אתה מכור ואתה בוחר. מכור ובוחר. וההתמכרות הזאת בחורבה, בחורבה שבתוך הים, אתם יודעים מה זה החורבה? החורבה בחורב, בחורב קיבלנו את התורה. החורבה זה המקום שאתה בתוך הים, אבל אתה בתוך הים ביבשה. אתה בתוך הים בנגלה, בנראה, במסודר, עם כלים, כלים מסודרים. כמו ההינדיקה, הוא במשל המפורסם של רבי נחמן, בן המלך, שחשב שהוא הינדיק ונפל לשיגאון ורצה להסתובב מתחת לשולחן ולגרור עצמות, ואף אחד לא הצליח לרפא אותו, וכל הרופאים נואשו, עד שבא אחד וגם הוא התפשט וירד מתחת לשולחן ואמר לו, למה אתה חושב שרק אתה הינדיק? גם אני הינדיק. ולאט לאט לימד אותו איך אפשר להיות הינדיק ולשבת אצל השולחן. ולהיות הינדיק ולהישאר הינדיק. ובעצם הדרך היחידה להיות באמת מנוסה מכל עונגי העולם הזה, היא להיכנס לעונג הזה של בתוך הים בחורבה. זה דבר פלאי. ראי ואהוביי, אחרי הדברים הקדושים והמופלאים הללו, חשבתי לעצמי, כמו כל פעם שאתה פוגש איזה עומק כזה, שזה ממש ממש מרכז השירה עצמה, זה לא רק רעיון, זה מרכז השירה. עם ישראל מתאר את השירה בפזמון שלו, השירה להשם כי גאו גאה. ומהי האנטיתזה? מהי האמירה של האויב? מהי האמירה של פרעו? מהי האנטיתזה להשירה להשם כי גאו גאה? בוא נחפש. אמר אויב, ארדוף, אשיג, אחלק שלל, תמלאמו נפשי. חשבתי פעם, מה מוסיף התמלאמו נפשי לפסוק? ארדוף, אוקיי, פרעה אומר, אנחנו נרדוף אחריהם, נשיג אותם, נחלק את השלל, אני ממשיך, אריק חרבי, נהרוג אותם, תורי שמו ידי, ואתה נשבת ורוחך, מה מוסיף אתם לאמו נפשי? תשמעו, זה גוואלד. אתם יודעים מה זה גאו גאה, אומר רשי? אשירה להשם כי גאו גאה. גאו גאה. על כל השירות גאה. וכל מה שהקלס בו, עוד יש בו תוספת. ולא כמידת מלך בשר ודם, שמקלסין אותו ואין בו. אני גונב עוד דקה, אני רוצה להסביר לעצמי את זה, בכל רם. בכל תענוג, ככל שאתה מתענג יותר, אתה מגיע למקום שבו אתה כבר חסר עוד. אתה יכול לאהוב אוכל מסוים ואתה יכול להשתגע עליו, אבל בקרמבו העשירי אתה כבר מקיא. בשלב מסוים אתה מקלס ואין. אתה נתפס למשהו ותמיד רעב. זה מין תאוות רעב כזו. אתה תאב למשהו שבסופו של דבר משאיר אותך בסוף סמרטוט. בתאווה היצרית, המינית, זה הכי בולט. אתה תאב ובסוף מסמרטט, ואז אתה תאב עוד פעם, ואתה מקבל את הכוח בעצם מזה שכבר אין ואתה חסר. אשירה להשם כי גאו גאה, אומר רש"י, לא כמלך בשר ודם שמקלסין אותו ואין בו. אתה רץ וזה נגמר. אלא כל כמה שהקלס אותו יש בו עוד, יש בו עוד. אילו היו ישראל יודעים מי התורה הזאת, אומר האור החיים, היו משתגעים אחריה ומתלהטים אחריה. ומה אומר האויב? תשמעו, ארדוף, אשיג. את מה תרדוף? את הכל אני ארדוף, ואני אשיג. נו, ואז מה? והחלק שלל, ואז מה? ואז תמלאם או נפשי, תשמעו את רשי, תמלאם או נפשי, תתמלא רוחי ורצוני. תתמלא, באמת? תתמלא? ואז כשלא יהיה לך כבר את הקרמבו הזה, תרוץ לים, ובבדידות של סמרטוט, תתנפץ לתוך רוח קדים עזה. והתאווה עצמה, תהומות יחסי אומו. היא תחסה אותך, ואתה תמות עליה וממנה. אשירה להשם כי גאו גאה. כי השם יתברך הכניס כל העונג בדברי תורה, וישראל יגיעו לכל הטובות על ידי שיבחרו בדברי תורה. גוואלד, גוואלד. יום טוב, בשורות טובות, ולהתראות מחר עם פרשת המן לכבוד שבת קודש. ערב טוב.